הוא מבורך. השיעור נכתב ממש במיוחד לעילוי נשמתו של רבי יצחק כהן, זיכרונו לברכה, ידידנו האהוב. ובעזרת השם, כמידי חודש בחודשו, אנחנו מנסים לדלות ממנגנון הזמן את הספציפיות השייכת לכל חודש וחודש, כדי לדעת מה העניין המיוחד המופיע ברשת המיוחדת הזאת שנקראת רשת הזמן, שהיא בעצם אחד ממימדי הבריאה. כידוע לכם, הבריאה היא בריאה של שלושה דברים באופן רחב. הזמן הוא אחד מהם, המקום והנפשות השונות, הבריאות השונות שיש בעולם כולו. המשנה אומרת לנו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. משנה זו נכונה גם לאדר א', כשהשנה מעוברת. השנה, אין לנו שנה מעוברת, אבל אם הייתה כזאת, אז הריבוי של השמחה אינו מופיע רק באדר ב', שהוא סמוך לפסח, אלא גם באדר א', באדר ראשון. מכאן שמקור השמחה בחודש אדר אינו קשור לימי הפורים בלבד. רוב האנשים חושבים שהשמחה בחודש אדר קשורה לפורים. זה לא נכון. להפך, החודש יש לו מנגנון של שמחה עד כדי כך שהוא הזמין אליו את חג הפורים, את ימי הפורים. זאת אומרת שאנחנו עכשיו מתייחסים לשמחה דווקא בלא קשר לימי הפורים, אלא מששת ימי בראשית הוטבע בזמן הזה של החודש הזה כוח מיוחד המיוחס לשמחה, אלא לתוכן העצמי של הזמן הזה. רק בחודש אדר, עם ישראל המקדש את הזמנים, זאת התכונה שלנו, מקדשי הזמן, מתנה העליונה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל להיות מסוגלים לקדש את הזמן, במילים פשוטות להפוך כל דבר לחגיגה. רק עם ישראל מיוחד לעשות את זה, מסוגל לעשות את זה, ולא סתם כהמצאת דברים, אלא כקליטה ממה שפורח באוויר לפי הזמנים. עם ישראל יודע, עם ישראל מכיר, בקבלה כמובן מן העליונים, את התכונה הספציפית המסוגלת להתממש במציאות בכל חודש וחודש. ולכן אנחנו מקדשי הזמן. אז רק בחודש אדר, עם ישראל המקדש את הזמנים מוסיף מימד נוסף לזמן הקיים. כלומר חודש שלם שאינו מן המניין. אני חוזר לשנה מעוברת. איך ייתכן שאנחנו מוסיפים זמן למה שכבר קיים? השנה אינה מונה 11 חודש, או 12, או 13, רק 12 חודשים. איך אני יכול להוסיף חודש לזמן? אם הוספתי זמן לזמן, זה אומר שהזמן שהוספתי הוא לא מן המניין. הרי בזמן יש רק 12 חודשים. אז מאיפה בא אדר שני, כששנה מעוברת? פשוט ממדרגה שהיא מעבר לזמן. אז יש לנו כאן סוד גדול מאוד, לא רק שאנחנו מסוגלים לקדש את הזמן, אלא להביא אל עולמנו זמן ממימד שהוא למעלה מן הזמן. החודש ה-13, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת, החודש ה-13. יש 12 חודשים. זה יוצא שחודש אדר ב' הוא בעצם מחוץ לתחום הזמן. ואם עם ישראל מסוגל לתפוס זמן כזה ולתרגם אותו למציאות של העולם שלנו, זה סוד בלתי מובן לשכל האנושי. על כל פנים, זה מה שאנחנו עושים. כשהמגמה היא, עכשיו מה אנחנו עושים בזה? לצמצם את הפער בין השנה השמשית לבין השנה הירחית. למה אנחנו עושים דבר כזה? אתם יודעים שהשמש והירח אין להם אותה מהירות, והם צריכים בעצם להשלים אחד את השני כדי להשתוות בזמן. אם לא, אז הפער היה גדל בין השמש לבין הירח, וכל ארבע שנים היינו מוסיפים עוד ועוד ועוד, עד כדי כך שהחגים שלנו לא היו מתאימים לזמנים. כמו אצל המוסלמים, להבדיל. אצלם פעם הרמדאן זה בקיץ, פעם זה בחורף, פעם זה באביב, אין להם את העניין הזה. אצלנו, למשל, יציאת מצרים פסח חייב להיות בחודש האביב, ככה זה כתוב בתורה. איך אני עושה דבר כזה, שזה יהיה כל הזמן בחודש האביב? אני חייב לצמצם את הפער שנוצר בין השמש לבין הירח, בין המהלך של השמש לבין המהלך של הירח. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק טכני, הוא עמוק מאוד. למה? כי בעצם זה אומר שעם ישראל דואג למה? גם לאומות העולם. כיוון שאומות העולם מונות לשמש ועם ישראל מונה לירח, אם לא היינו עושים את הצמצום הזה של הפער, היינו מתרחקים גם בשכל שלנו, במודע שלנו, בנשמה שלנו מאומות העולם. וזה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל המגמה האלוהית שלו תעבור אמנם דרך עם ישראל, אבל תגיע בהכרח אל אומות העולם. יוצא שאני חייב לדאוג לצמצם את הפער בין הזמן של השמש לבין הזמן של הירח. השמש זה אומות העולם, הירח עם ישראל. חודש אדר מיועד להתאמת קצב ההיסטוריה בין ישראל המונים ללבנה לבין אומות העולם המונות לחמה. עובדה זו מוסיפה שמחה בעולם. למה? כיוון שהדבר משליך על זמן הגאולה השלמה, בו יתמלא הירח מן הפגם שגרם למיעוטו. ותתקיים הנבואה, והיה אור הלבנה כאור החמה. ותסתיים הכפרה על מיעוט הירח. במילים אחרות, אנחנו נוגעים כאן בחודש של עיבור, בשנה מעוברת, שלא כמו שנתנו, אבל חייב להבין את הסוד הזה. אנחנו בעצם נוגעים בנקודה גאולית, בנקודה של גמר התיקון, וזה חשוב להבין את הסוד הזה. בלי להבין את הסוד הזה, לא מבינים מאיפה השמחה נמצאת גנוזה בחודש הזה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, לא מי שמגיע פורים. לא קשור לפורים בכלל. זה שיש שמחה בפורים, זה בגלל שהחודש כולו שמחה אחת גדולה. עכשיו, אם יש לי ציווי, או הודעה, או הלכה כזאת, כן? שהזמן שלי, אם יש לי הודעה כזאת, אינפורמציה כזאת, שהזמן שלי הוא זמן של שמחה, אני חייב בעצם להבין את עומק העניין ולטפל בעומק העניין. אני לא צריך להישאר מחוץ למערכת ולהמתין שהדברים יופיעו בחיים שלי. אי לכך, שמחה זו נמשכת לפחות במשך חודש אחד שלם. לפחות. כתוב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אבל המשנה לא אמרה מתי לסיים את השמחה הזאת. עכשיו, יש לי הודעה, מרבין בשמחה. כאילו אני מציעה לך, אומרת התורה, המשנה, להרבות בשמחה. למה? כי אם אתה לא תרבה בשמחה בחודש אדר, סביר להניח שחז ושלום, אתה לא תהיה במינון המינימלי של השמחה שנמצאת במשך השנה. במילים אחרות, חודש אדר הוא לא חודש שמח בעצם, אלא דורשים ממני להוסיף בו שמחה. שאם אני לא מוסיף בו שמחה, כנראה שהשמחה הטבעית שלו נמוכה יותר. ואני צריך להרבות בשמחה כדי להביא להשוואה לחודשים בסיסיים. למה? כי עבדו את השם בשמחה. אני לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי שמחה. השמחה זה הכלי שלי לעבודת השם. אסור לעבוד את השם בלי שמחה. וחז ושלום, מי שעובד את השם בלי שמחה, הוא יותר פוגם מאשר מועיל. ולכן צריך להבין שהקדוש ברוך הוא דורש את השמחה בחיינו. אז עכשיו יש לנו בעצם סוד גדול, נושא השמחה, וחודש אדר יש לנו אפשרות לממש את הפוטנציאל של השמחה הזאת. איפה היא נמצאת השמחה? במעונו. נכון? שהשמחה במעונו. איפה זה המעון? מעון זה בעצם אחד משבעת הרקיעים. יש רקיע שנקרא מעון, שם נמצאת השמחה. בגוף האדם, או באדם עצמו, יש לנו גם שבע מדרגות פנימיות. אם אני לא הולך לרקיע הפנימי הנקרא מעון של יואל, אני לא יכול למצוא את השמחה. במילים אחרות, השמחה זה לא דבר שנובע משטויות, מבדיחות. השמחה היא דבר עמוק, כן? שאני צריך ללכת, להיכנס פנימה, כדי להוציא אותה החוצה. השמחה דורשת עבודה. היא לא דבר טבעי, רגיל, נורמלי. היא נורמלית בנורמליות הפנימית שלנו. אבל כיוון שהעולם שלנו בכלל לא שמח, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה מיוחדת כדי ללכת ולחפש בעומק שלי את השמחה הזאת. וזאת עבודה של יום יום שנאמר עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. אתה לא עובד אותו בשמחה, אתה לא בא לפניו ברננה, אין לך מה לעשות. זה לא יהדות. אדר ממוקם בסוף מערכת הזמן. הוא אחרון החודשים. אנחנו עכשיו מסיימים את כל השנה. אתם יודעים שהשנה העברית מתחילה בניסן, לא בתשרי. החודשים שלנו מתחילים בניסן. למה? כי בניסן יצאנו ממצרים. במילים פשוטות, הזמן שלנו החל כשיצאנו ממצרים. במילים עוד יותר פשוטות, אין לך זמן בחיים אם אתה לא אדם חופשי. אתם מבינים מה זה אין לי זמן? כל אחד, אתה שואל אותו מה אתה עושה, אומר לך אין לי זמן. כלומר, אתה בכלא של הזמן. איך קוראים לכלא של הזמן? מצרים. מצרים היו עובדים את הזמן. מהו המזל הראשון במערכת המזלות? התלה. התלה הוא הסימבול של מצרים. מי שעובד את הזמן, עובד את התלה. כלומר, הוא עבד של הזמן. ועבד של הזמן הוא עבד של עבד. אז רק כשאתה יוצא ממצרים, אתה בעצם מתחיל את החיים האמיתיים שלך. במילים אחרות, גם אם נולדנו והיינו לפני, הופענו במציאות רק ברגע יציאת מצרים. יוצא שחודש אדר הוא בעצם בסוף המנגנון. כי עכשיו אנחנו מסיימים את השנה בחודש אדר, עוד חודש יהיה חודש ניסן הראשון. אז עכשיו אני נוגע בעצם בסוף השנה. למה החודש הזה, אדר, ממוקם דווקא בסוף הזמן? ועניינו המרכזי הוא להמשיך את פנימיות העולמות אל חיצוניותם. אומרים לנו חכמים שהחודש הזה, אדר, הוא מיוחד, כמו שאמרתי לכם קודם, עכשיו אני אומר לכם את זה בצורה אחרת, ללכת פנימה ולחפש רבדים שבדרך כלל לא מתגלים בעולם. רבדים עמוקים מאוד, ללכת פנימה ולחפש אותם ולהוציא אותם החוצה. רק מזה תבוא השמחה. עכשיו יש לכם טיפ, שמחה לא תבוא מבדיחות. זה כדי להיכנס לאיזה מין אווירה. השמחה הפנימית, תשימו לב, המילה שמחה מתחילה בשתי אותיות שם. זה רחוק מאוד. אם אתה לא מביא את השם לפה, לא עשית כלום. רבי נחמן מברסלב אומר בתורה א', בכל דבר שאתה עושה, לך תחפש את השם, את העומק הכי עמוק. הוא קורא לזה השכל, הפנימי של כל דבר. רק אם תמצא את השכל הזה ותוציא אותו החוצה, יש לך חן. הוא קורא לשכל הזה חטא, האות חטא, ולביטוי המוחשי, האות נון, שהיא המלכות. הוא אומר, רק ככה יש לך חן, ואם אתה מצליח לחיות לפי זה, אתה כותב עוד אות, את התו, ואז יש לך נחת. רק ככה יש לנו נחת בחיים. אנשים רוצים שקט, רוצים שלווה, רוצים להיות בוודאות, בשמחה, פנימית וחיצונית. הדבר דורש עבודה, רבותיי. זה לא סתם, זה לדלות שמחה, הולכים לחפש. מי שנכנס, אדר מרבים. תעשה כל מה שאתה יכול, החל מעכשיו, מהרגע הזה שעכשיו ראש חודש מתחיל, כדי להוסיף שמחה ולהרבות שמחה בחיים שלך. כמה שאפשר. בסדר? אנחנו נשאל שאלות בסוף השיעור, תכתבו אותם, בבקשה. חודש אדר מסוגל לתרגם את התובנות העמוקות ביותר למציאות גשמית. ואותיות שם החודש מעידות על כך. לכן החודש נקרא אדר. מה זה אדר? האלף, שהיא האות המקורית, מוצאת לה דירה בתחתונים. האלף בא לדור, אדר. זאת הדירה של האלף. כלומר, בחודש הזה אני יכול להביא דברים מאוד מאוד עליונים, מאוד מאוד פנימיים, מאוד נשמתיים, ולהלביש אותם על חיצוניות. מיקומו של החודש בקצה מערכת הזמן מלמד על יכולתו לגלות בסוף המעשה את המחשבה הראשונה. כלומר, הוא בעצם מה שאנחנו אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. אז מתי המחשבה תחילה? בניסן. או בתשרה, לא חשוב עכשיו. אבל ניסן זה החודש הראשון. מתי סוף המעשה? פשוטו. סוף החודשים, סוף הזמן. סוף הזמן, כן? איך אנחנו מדברים על סוף הזמן בתורה? קץ הימין. אתם זוכרים? מה זה קץ הימין? גאולה. במילים אחרות, איזה חודש בשנה הכי קשור לגאולה? אדר, כי הוא האחרון של הזמן. זה כאילו הסוף, הסיומת של כל ההיסטוריה. במילים אחרות אומרים לנו שאם אתה רוצה גאולה, אתה חייב קודם כל להביא שמחה. ויש לנו פסוק מפורש, כי בשמחה תצאו. מי שלא שמח לא יוצא. עכשיו, מתי יצאנו ממצרים? אמרתי לכם, בניסן. לכן חודש אדר קודם לחודש ניסן, כדי שתתלמד להיות שמח באדר, ואז כשתשב בליל הסדר, תוכל לצאת מהגלות שלך, גם היום. אם לא, אתה תישאר בכל הטראומות שלך, בכל הגלויות, בכל הכעסים, בכל מה שעשית, כי אתה לא עובד. עכשיו, יש לנו ברוך השם מזל שאנחנו לומדים את זה. ואנחנו אומרים את זה עכשיו בהתחלה, בשורש. אל תגיד שלא ידעת. אז עכשיו אתה תידרש לעבודה של השמחה. ואני הולך להגיד לכם משהו קצת מרגיז. אם לא תעשה עבודה של שמחה בחודש הזה, יהיו לך רק דברים שיבואו לחבל בך בשמחה הזאת. דברים שיעצבנו אותך בחזרה, בכוונה תחילה. לכן אומרים לנו חכמים, אל תתייחס, זה הכל אילוזיה. תרבה בשמחה. אני אומר לך לעשות את זה, זה טיפ של חכמים, חכמים לא מתבלבלים אף פעם. אם הם אומרים לנו להיות בשמחה בחודש הזה, אני אומר לכם שזה הטיפ לכל הגאולות. חודש אדר חותם גם את ההיסטוריה האנושית כולה. הוא קשור לרעיון הגאולה המלובשת בטבע. לכן, מה אמרתי לכם קודם? שהדבר הכי פנימי מופיע ברובד החיצוני ביותר. הכינו אותנו כבר לזה. מה קרה לפני חודש? היינו בחודש שבט. בחודש שבט התרגלנו כבר להבין שהטבע, שהעצים מלאים בקודש, רק אנחנו לא רואים את זה. אנחנו אוכלים פירות ומברכים. עכשיו באדר זה עוד יותר עמוק. אני לוקח את המיץ שבתוך הפירות. קוראים לזה יין. לכן עוד מעט בפורים, אני חייב ללכת לשתות את היין שהיה גנוז בתוך הפרי. שלא ראית אותו עדיין בט"ו בשבט. זאת אומרת שבחודש אדר אני ממשיך את התופעה הזאת לגלות את הקודש בלבושים החיצוניים. לכן שם השם, י' כ' ו' כ', לא תמצאו אותו במגילת אסתר. למה? כי כל מגילת אסתר, כל הסיפור שם זה סיפור פוליטי. כמו היום, אותו דבר. אני יכול לכתוב לכם עכשיו מגילת ביבי, אותו דבר. יש מה לכתוב מסכן. כל יום פרשה אחרת. אז אני יכול לכתוב הכל, ואם אתם יודעים לקרוא, אתם תבינו איך הקדוש ברוך הוא התלבש בתוך הסיפור הלכאורה, כן, פשוט הזה. אתמול בלילה חשבתי כמה רשעות יש בעיתונאים, וניסיתי להבין מאיפה זה בא. בא לי רעיון שהעיתונאים זה מלשון עץ, כלומר עין תו. הם רואים רק את מה שעכשיו. הם לא רואים את התמונה הכוללת. אז מיד הם מנפחים הכל. וזאת טעות של כל אחד מאיתנו. לא להבין את כל התוכן של העיתים. יודעי בינה לעיתים. מה זה אומר יודעי בינה לעיתים? תכניס את הבינה שהיא כוללת אל תוך העיתים. אם לא, אתה תהיה רק עיתים. אתה תהפוך להיות עיתונאי. ואתה לא רואה כלום. בתורת הקבלה מיוחס חודש אדר לספירת היסוד הכללי. מה זה היסוד הכללי? בגוף האדם זה ברית מילה, רבותיי. אנחנו עכשיו, כל החודש הזה, חודש אדר, מיוחס לברית המילה, שתפקידו להזרים את ערכי המוחלט על הארץ. כמו שהברית מזרימה זרע כדי להביא חיים, כך בעולמות העליונים חודש אדר מיוחס לברית, ותפקידו זה להביא את הדברים הפנימיים, כמו הזרע. מאיפה בא הזרע? מהמוח של האבא, עד שהוא נכנס לתוך בטן של האמא. אותו דבר בזמן, אנחנו עכשיו מקבלים אינפורמציה מהחוכמה, מהמוח של האבא, עוד מעט נראה, ואנחנו דרך היסוד הברית מילה, חודש אדר, אמורים להוביל אל החיצוניות, אל הגילוי בעולמנו. אחד מסודותיו העמוקים ביותר של החודש גנוז בבקשת אסתר המלכה, לך כנוס את כל היהודים. במילים אחרות, אסתר המלכה, שהייתה יודעת סוד, אמרה למרדכי ללכת לכנס את היהודים. אתם מבינים שכינוס היהודים זה כינוס כל טיפות הזרע, כי אנחנו טיפות זרע, מהלכות. טיפות זרע, חיות. עכשיו, אם אני מכנס את הטיפה הזאת, ואת הטיפה הזאת, ואת הטיפה הזאת, אני מכנס בעצם את כל המים. לכנס מים זה נקרא בתורת חז"ל, מכנסיים. מכנסיים, הגבר לובש מכנסיים, כי הוא מכנס את המים שלא ילכו טיפות הזרע לבטלה חז ושלום. ולכן מה אומרת אסתר? לך כנוס את כל הטיפות האלה, כי עכשיו אני מבינה, אומרת אסתר, וצריך להבין אותה, למה אנחנו ברעה הזאת? בגלל שאנחנו מפוזרים בינינו. אף אחד לא מתייחס כמו שצריך לשני, וגם בתוכנו אנחנו זורקים את הטיפות של עצמנו, חז ושלום, של הזרע. כשגבר מוציא זרע לבטלה, חז ושלום, הוא הורס עולמות. זה פוגרום. זה מיליארדים ומיליארדים של טיפות, של פוטנציאל חיים. שתבינו כמה עמוק הדבר הזה. ואסתר מבינה את הסוד הזה, כי היא חיה בעולם של הסתר. לכן קוראים לה אסתר. והיא באה לגלות לנו, מגילת אסתר. היא באה לגלות לנו את כל ההסתרים האלה. זאת אומרת שבחודש הזה יש לי אינפורמציה נוספת, והוא והיא האחדות. לא רק בקרב עמנו, אלא בקרב חברנו, אלא בקרב עצמנו. כל אחד צריך לכנס את עצמו, לכנס את מימיו כמו מקווה. בחודש אדר תמונה נקודה האחדות הכוללת. דבר עצום. אנחנו לא מבינים בכלל את המושג הזה, האחדות הכוללת. כי אנחנו חיים בעולם של פרטים, אתם זוכרים, תמיד זה אותו סיפור. מי שתופס קצת את האחדות הכוללת, הוא חי ברובד אחר, רבותיי. זה עולם אחר לגמרי. אי אפשר אפילו לתאר, אלא רק מי שטוען יכול להבין. טעמו וראו כי טוב. מי שלא טעם את הדבר הזה, אז מדברים אליו, זה אינפורמציה, אבל הוא לא חי ברובד הזה. וכמה הוא מאבד, כמה. ומי שחי ברובד הזה, כמה הוא רואה את השלמות הטוטלית של כל דבר. שום דבר לא יוצא מהסיפור, זה פשוט פלא פלאות. מדרגה זו של האחדות הכוללת, מהווה סיבה ומקור לכל ההופעות. כל הבורקסים שנמצאים בצלחת הזאת, יש להם סדר. רק הם היו צריכים להיות כאן עכשיו. שתבינו, יש מיליארדים של כאלה. הם לא פה. אלה היו צריכים להיות פה עכשיו. ליד הכוס הזאת. מה הקשר? מי שלא מבין את הקשר הפנימי, הנשמתי בין כל מה שיש פה, כמובן בין כל האנשים, בישוב, במיקום, הוא לא מבין מה זה החיים באמת. הוא חושב שהכל כזה סתם. בזאת הבליטה אסתר את שורש האחדות הגנוז, כן, בנשמת ישראל. לך כנוס את כל היהודים. הדבר הזה הוא נוסחת התיקון לפיזור ולפירוד הגלותי עליהם הצביע המן הרשע. המן הבין יותר טוב מאיתנו את הבעיה. הוא אומר, ישנו עם אחד, השורש הוא אחד, אבל פה למטה מפוזר ומפורד בין העמים. אנשים הולכים לגור בארצות אחרות. בשביל מה אנחנו קוראים את מגילת אסתר? איך אתה יכול לקרוא את מגילת אסתר בפריס? תסביר לי. אתה לא מבין בכלל מה אומר אמן פה. אמן אומר בגלל אנשים כמוך יש בעיות בעם ישראל. כי אתם מפוזרים. הכינוס הוביל להופעת, כן, עומק הזהות הישראלית שהיה אז במצב שינה. אמן עוד יותר חכם ממה שאתם חושבים. הוא לא אומר סתם ישנו עם. הוא אומר ישנו. עם ישראל נקרא בשינה כשהוא נמצא בגלות. דתי. הכל כשר שם. אל תתבלבלו, אוכלים כשר שם. והיין כדת. יש בית דין של שושן הבירה. מצה לא שרויה בפסח. אבל את הסדר אתה עושה בנילוס, במצרים. נהיינו דבילים. מה שחשוב לנו זה הכשרות של הצלחת שלי, למרות שאני נמצא בגלות. איך אתה עושה דבר כזה? תגיד לי, אתה לא הבנת בכלל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? איך אנשים דוחפים אנשים אחרים ואומרים להם לא לעלות לארץ ישראל? שומרי תורה ומצוות, שמרחם עלינו ועליהם. הייתה זו שעת כושר זמנית, אשר היוותה כלי קיבול לחוכמת השם הגנוזה בתורה. כלומר, אסתר הבינה שאם היא עושה את הפעולה הזאת, והפעולה הזאת היא זמנית, כי גם שם הסיפור הוא לא זוהר, שהרי כולם נשארו עבדים של אחשוורוש בגלות. ומחר בבוקר, מה נגיד בהלל? הללויה, הללו, עבדי אדוני. שואלת הגמרא, עבדי השם? עבדי אחשוורוש? איך אתה יכול להגיד הלל בחוץ לארץ? אתה עדיין עבד של... לא חשוב מי. לא חשוב מי. אתה לא עבד של עצמך, אתה לא עבד השם. אתה עבד של אומה אחרת. על מה אתה משחק? אז אסור לך להגיד הלל. כי נשארת עבד של מישהו אחר. כי אתה משקר אם תגיד תהלל. הללויה, הללו, עבדי השם. אתה לא עבד השם, סליחה. אתה עובד אלילים, אומרת הגמרא. כשאתה חי בחול. אחדות העם פתחה מחדש את ערוץ התקשורת בין העליונים לבין התחתונים. ובזכותה זכו ישראל לקבלת התורה. כמו שנאמר במגילת אסתר, פרק ת' קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם. מה זה קיבלו? קיבלו. קיבלו את התורה. חידוש, אף פעם לא היה דבר כזה. רק אחד זכה לזה, משה. משה קיבל תורה מסיני. אף אחד לא קיבל תורה מסיני. אבל היה מתן תורה, אנחנו חוגגים חג השבועות. נכון. אבל שם מה כתוב לכם במחזורים? זמן מתן תורתנו, לא קבלה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה בסיני. אבל אנחנו לא קיבלנו את זה בסיני. קיבלנו את זה 1,000 שנה אחרי. למה? כי כשרב נותן שיעור, התלמידים מבינים את זה רק 1,000 שנה אחרי שהוא מת. ככה זה עובד. קדוש ברוך הוא, הרב הגדול, נותן שיעור, ואנחנו מבינים את זה 1,000 שנה אחרי שהוא נתן את השיעור. כמה זמן לוקח לנו שהסימון ייפול, מזדקנים, עושים את כל הסיבובים, נופלים, קמים, נופלים, הוא אין לו פרנסה, הוא בדאגות כל היום, הוא צועק, הוא בכעס, הוא מת כמעט. ואתה לא מבין מה השורש. ואתה בא לשיעורים, ואתה מקשיב. אבל כלום, אתה יוצא כמו סתום. כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, רוב האנשים הולכים לבית כנסת סתומים וריקים, ויוצאים מבית כנסת ריקים. למה? הם באים לעשות איזה פולחן. קצת לזוז, לעשות תנועות. על מי אתה צוחק, תגיד לי? יש כאן ערכים. כולכם עובדים עם חוקים, נכון? אחד באלקטרוניקה, אחד לא יודע במה. אם אתה לא שומר על החוקים של דבר מסוים, הכל מתקלקל. גם בעולם הזה ישנם חוקים, רבותיי. שמירת שבת, זה אחד מהחוקים. איך אתה רוצה לא לשמור שבת ושיהיה לך ברכה בחיים? התורה ניתנה לישראל 1,000 שנים קודם לכם. רבותיי, צחי, עליו השלום, בגלל שהזכרנו אותו, אז נותנים לו רשות מהשמיים לרדת. עכשיו הוא נמצא בעולם האמת. אם הייתם יכולים לראות אותו עכשיו בחוש, הוא היה אומר לכם, עם הצורה שהוא היה מדבר בה. וואלה, תקשיבו למה שהוא אומר לכם עכשיו. אני עכשיו נמצא בעולם האמת, אני יודע מה קורה שם. אתם עדיין בעולם של שקר פה. אתם משחקים, משתוללים. אני עכשיו בעולם האמת, צחי נמצא עכשיו עם רבי שמעון בר יוחאי. הם באותו עולם. הוא שומע שיעורים ממקום גבוה מאוד. אנחנו עדיין פה יתומים, לא מבינים כלום. חבל. וישראל קיבלוה רק בשלב הזה של ההיסטוריה. כמה זמן לוקח לנו לקבל? כל משיכת אור מחייבת תיקון קומת המידות לפני כן. אם אין לך מידות טובות, אתה לא יכול לקבל. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, כל הזמן הוא נותן. אז למה אנחנו לא מקבלים? כי אנחנו לא כלים טובים. הכוס הזאת, אם יש בה חור, אז אני אשים את כל הנוזלים שבעולם, הכוס הזאת לא תכיל את זה. היא תתרוקן כל הזמן, ואני עקשן וממשיך למלא. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו כוסות, אנחנו כלים, רבותיי. אם הכלי שלך טוב, הוא יכיל את מה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס להעניש? מה, אנחנו אצל הנוצרים? הקדוש ברוך הוא רק טוב, הוא נותן לך כל הזמן טוב. אז למה רע לך? כי אתה פשוט עקשן. כמו במים, בבריכה. מי שעקשן, קשה, תובע, כמו אבן. אתה רוצה לצוף? שחרר. נכון? אותו דבר בחיים. ללא כלי קיבול מצד התחתונים שלנו, אנחנו פה, האורה האלוהית הופכת להרסנית במקום להיות כסם חיים. כפי שהראה בדור המבול. גם דור המבול, הקדוש ברוך הוא רצה לתת אור בצורה של מים. אבל לא היו כלים, כי אנשים היו רשעים. אז אותם מים הפכו למבול. אותו דבר. אתה לא יודע לבלום. מבול זה אותיות בולם. כשאין לך בלמים, כן. תולה ארץ על בלימה. אם אין בלימה, אין קריאה של ארץ. הארץ נופלת. רק כלי המסוגל להכיל בקרבו את ערכי המוחלט, כשאני אומר מוחלט זה אין סוף ברוך הוא, רק כלי כזה מפתח באומה הישראלית את מה שמכונה בלקסיקון הקבלי אור חוזר. המלביש על האור הישר. כלומר, כלי זה נקרא אור חוזר בתורה. מה זה אור חוזר? כאילו שאני מלביש. הנה, תסתכלו, אתן לכם דוגמה. זה כלי. עכשיו אני שופך בו את הנוזל. אני שופך ממעלה למטה, אבל הנוזל מתמלא ממטה למעלה. שמתם לב? איזה סוד יפה. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא מוריק עלינו מלמעלה, מתמלא אצלנו מטה לאלה, ממטה למעלה, כי אני עושה כלי, אני מכיל את מה שיורד עליי. שאלה, מהו הכלי המסוגל לקלוט את ערכי הרצון האינסופי, ואיך בונים אותו? מה, זה כל כך קל להיות כלי לאור של הקדוש ברוך הוא? התשובה מופיעה במשנה. מסכת אופצין פרק ג' לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. הנה, אומרים לך כבר את התשובה במשנה. יש רק כלי אחד שמכיל את כל הברכה הגדולה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך. קוראים לזה שלום. מתי אתה אומר שלום בשבוע? בשבת. שבת שלום. אתה לא אומר שהיא ראשון שלום, נכון? מעניין. כלומר, השבת זה הכלי של כל הברכה. הנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי, מחזיק ברכה. אני נותן לך, וזה לא מחזיק. אתה מרוויח, 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 בסוף החודש לא נשאר כלום. למה? אין שלום, אין שבת. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו במה? בשלום. באמצעות השלום הוא מברך אותנו. אם אין לי שלום, לא רק שלום ביני לבינו, אלא שלמות, אז אני לא יכול, אני לא כלי. הערבות ההדדית היא המפתח לגילוי רצון השם בעולמנו. לכן אני דואג לאחיי, לאחיותיי, אני דואג. אני כל היום דואג לעם ישראל. ראש ממשלתנו דואג למדינה, לעם שלו. אתם יודעים איזו מעלה זו? הפנמת הרעיון הזה מציל אותנו בכל דור ודור מגזרות השמד למיניהן. כמה גזרות יש עלינו? ורק בגלל שאנחנו אוהבים אחד את השני ומתייחסים בכבוד אחד לשני, בגלל זה הקדוש ברוך הוא ממשיך איתנו את הסיפור. חוץ מזה שזה סגולה שנטועה בתוכנו. אבל הגילוי הוא דרך גילוי האהבה בינינו. זה מה שצריך לגלות בחודש אדר. חודש אדר מגלה כל שנה מחדש את הבחינה שעוררה אסתר המלכה. לך כנוס את כל היהודים. והדבר מופיע, פועל באופן מיידי. את התגובה האלוהית יגדיל תורה ויאדיר. מה זה יגדיל תורה ויאדיר? אדיר אדר. כלומר, באדר אנחנו מקבלים תורה. חשבתי שזה בחג השבועות. לא, בחג השבועות נותנים תורה. באדר אתה מקבל תורה. אז רבותיי, יש לנו חודש שאפשר לקבל תורה. אתם רוצים תורה? אתם יודעים מה זה לקבל תורה? זה פשוט שינוי חיים. זה לא איזה אינפורמציה שאתה מקבל איזה מידע מבחוץ. כל כולך משתנה לגמרי, אתה איש אחר. כמו שנאמר על שאול המלך כשהוא מתקרב אל הנביאים, והיה לאיש אחר, הוא נהפך. מה זה איש אחר? איש שמסוגל לראות את כל הקשרים, את כל מה, כמו במוח. אתם יודעים כמה קשרים יש במוח מנקודה לנקודה? מיליארדים! איזה חוכמה אלוהית. ככה יש בעולם שלנו. ואנחנו לא רואים כלום. הוא פה, הוא שם. מה הקשר ביניהם? הם אפילו לא מדברים. אנחנו לא מבינים כלום, רבותיי, חבל. עד היום, דרך משלוחי המנות והמתנות לאביונים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, נכון? עוד שבועיים. אנו מעוררים מחדש בימי הפורים את הכלי המיוחד לגילוי הקודש בו. בגלל זה אנחנו עושים משלוח מנות, בגלל זה אנחנו עושים מתנות לאביונים, כדי לחבר. אז בטח שאני צריך לתת מתנות לאביונים, בטח שאני צריך לתת משלוח מנות, אבל למי? דווקא לאנשים שיש לך איתה בעיות. אל תיתך משלוח מנות לשכן שלך שכל הזמן אתה אוהב אותו, מחבק אותו. הוא יודע שאתה אוהב אותו. אבל זה שלא דיברת איתו, זה שמסתכל עליך ככה בזווית, זה שאתה מסתכל עליו בצורה לא יפה. לך אליו, תיתן לו ותכתוב לו איזה מילה טובה. זה סוגר את כל הפערים. האות המיוחסת לאחדות הפנימית היא האות א'. בשעה שכלי השלום מופיע, האלף מוצאת לעצמה דירה בתחתונים, בסוד אדר, כמו שאמרנו קודם. היא אותה את אדרתה, תשימו לב שאדר זה לשון אדרת. מה זה אדרת? לבוש. כלומר, חודש אדר מיוחס למידות, ללבושים. איזה מידה זה? XL. אם תיקח שמאל, לא יבוא עליך. או 3XL, אתה טיפול. כי הטישר כבר יגע ברצפה. לכן האדרת בדמותם של מכלול לבושי הבריאה. כל הלבושים, כל הבריאה הזאת זה לבושים. הבית הזה זה לבוש. למי שנמצא בתוכו. דרך אגב, רעיון הלבושים בולט באופן חריג בחודש אדר. והדברים ברורים לאורך כל מגילת אסתר. מצטפרים לנו כל מיני בגדים וכל מיני בדים וכל מיני חומרים ורצפות וקירות ועמודים ומיטות. איך פת לי מכל זה? וגם מה זה עשוי? אתם יודעים למה? כי כל עניינה של אסתר המלכה שהיה לה ברוח הקודש זה לתת לנו את החשיבות למציאות החיצונית שאנחנו מזלזלים בה. תראו אנשים בדרך כלל, כן, אני לא רוצה חס ושלום ללמד חובה, אבל ככל שאתה מתקרב יותר במרכאות לדת, כל השכונה שלך מגעילה. כל הכניסה לבניין שלך מגעיל. למה? כי התורה הפכה להיות רוחנית. התורה היא לא רוחניות, רבותיי. התורה צריכה להתלבש בכל הפינות של המציאות. אם אתה לא מבין שאתה לא יכול להשאיר 25,000 עגלות בכניסה לבניין עם כל מיני סמרטוטים ולא יודע מה, וטישו וכל מיני זבל, העיקר שהבית שלך יהיה בתורה? איפה אתה חי? ולזרוק דרך החלונות של הרכב כל מיני דברים, ולזרוק על הרצפה כל מיני דברים. אתם יודעים כמה ארץ ישראל בוכה על זה? כשאתם זורקים עליה איזה משהו? אתם לא שמים לב, אתם לא יודעים שארץ ישראל נושמת, היא מסתכלת עליכם. היא אומרת לכם, למה אתה עושה לי את זה? אתה לא אוהב אותי ככה, גם אני אעשה לך אותו דבר, אל תדאג. חס ושלום. ככה זה עובד, רבותיי. כשיורד גשם, אתם צריכים לפקוט מאושר. אתם צריכים להרגיש שאתם שותים, בגלל שהאדמה שותה. חודש אדר מעצים דווקא את חלק הגוף. זה החידוש בחודש אדר. זה הגוף שלנו. לא הנשמה שלנו, הגוף שלנו. זה הכי חשוב עכשיו. זה חודש אדר. האדרת, הגוף, הלבושים. בגלל זה אתה מתחפש. את ההופעות החיצוניות האמורות להכיל את התוכן העליון. לכן מה עושים בפורים? רק אוכלים ושותים. מה זה? זה גוף. האכילה, השתייה, התחפושות, כל ימי הפורים זה רק עניינים של גוף. מחזקים את הרעיון הזה. תבינו טוב. כי למה? כי אנחנו מזלזלים בגוף. ואם אתה מזלזל בגוף, אתה תזלזל בגאולה האחרונה שקשורה רובה ככולה לגוף. ואתה לא תבין אותה. אתה תחכה לאיזה משיח שיבוא מאיזה אח. כמו הנוצרים. סנטה קלאוס נכנס להם שם בתוך הערובה ומופיע לך שם מלא בזיפט. זה מה שמחכים. זה רוצים משיח כזה שבא מלמעלה. למה? כי אתה לא מבין שהמשיחיות היא ארצית. בחודש אדר עלינו לעסוק במידות. רבותיי, לתקן את המידות שלנו. עלינו להרחיב את גבולות ההכלה שלנו. אני צריך להיות יותר סובלן, יותר סבלני, יותר רחב, יותר לארג'. גם אם הוא אמר לי משהו בסדר, אוקיי, אני יודע שעכשיו הוא מסכן, הוא כועס, אני לא נגד. אני יודע שהוא עכשיו כועס, בגלל זה הוא אמר לי את זה. כדי להכיל מושגים עליונים יותר. כמה שתהיו לרג'ים כאלה, קדוש ברוך הוא ייתן לכם יותר תורה. ככה זה עובד, אין מה לעשות. אם אתה מתעצבן על כל דבר, נוגעים בך, אתה מיד צועק, מכניס אגרופים, הכל קטן. אתמול היה לי איזה בחור שבא ללמוד איתי בישיבה, במכון מאיר. אמרתי לו, תראי לי איך אתה נושם. אז הוא מסתכל עליו, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. תראו כמה אתם נושמים, כלום. כלום. בסקאלה, מ-1 עד 10, אתם נושמים 2. אף פעם אתם לא נושמים באמת. אם עכשיו אני אבקש מכם לנשום, פתאום תהיה לך איזה נשימה ארוכה כזאת. 10 כאלה, אתה כבר נרדם. באמת, ככה זה עובד, אתם לא נושמים כבר. מי שלא נושם גם לא יכול לעשות ספורט. מי שלא יודע לנשום. כל הספורט זה רק נשימה.
שירה.
הכל השירה, התורה, הכל זה נשימות. מי שלא מבין את זה, הוא לא יכול לעשות כלום בחיים. הנשמה שלנו נכנסת דרך הנשימה. לכן קוראים לה נשמה. אז כמה אתה עכשיו רוצה לנשום? מאחד עד עשר, לוקחים אותך פעם לחרמון, אתה מתעלף. למה? פעם ראשונה שיש לך חמצן, אתה לא מבין מאיפה זה בא. כי אתה לא יודע לנשום. אתם רוצים לישון בלילה? לא כמו תינוק, תינוק מתעורר כל שעתיים. אתם רוצים לישון, לישון? תנשמו 10 נשימות עמוקות מהבטן. לפני שספרת עד 10 נשימות כאלה, אתה כבר קם מחר בבוקר. אתה אומר, וואי, לא יודע מתי הפסקתי, באיזה נשימה. וזה סודה של מגילת אסתר. גילוי שאינו מתאפשר, אלא דרך האסתרים המלבישים על האור. חודש אדר מיוחד לגילוי תורת הנסתר בלבושי המציאות. זה ארץ ישראל, רבותיי. לכן אנחנו לא אומרים הלל בפורים, כי הם היו שם בגלות. וכל הסיפור הזה נשאר בגלות גם אחרי מה שהם עשו. חבל. אתם גדולים, אתם הכל, יש לכם נס והכל. אתם לא מבינים שאתם 70 שנה, כל זה כי שכחת שאתה 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, ומה אתה צריך לעשות? שנגמר הזמן, מה עושים? חוזרים לארץ. לא. נפתח שם עוד ישיבה, נבנה עוד בית כנסת, עוד מסעדה. אתה לא מבין? היה שיר כזה כשהייתי קטן, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. אנחנו לא מבינים, לא קולטים. תמיד אותו סיפור. בניגוד לחודש אלול החותם את ששת חודשי השנה הנוקבים מצד הנקבה, חודש אדר חותם את מערכת הזמן מצד הזכר. כלומר, אנחנו עכשיו בסוף הזמן של הזכר. כלומר, בקצה של הזכר. אתם יודעים מה זה הקצה של הזכר? אמרתי לכם מקודם, זה הברית. לכן הוא שייך לספירת היסוד. דרכה נעשה עיבור השנה. איך אני מעבר את השנה? דרך הספירה הזו, דרך הברית. בלי שהברית תפעל, אין עיבור, נכון? עיבור זה הריון. אז גם השנה היא נכנסת להיריון, ממה? מהחודש שדומה לברית המילה, חודש אדר. זהו. האות וו, במילוי כזה, כשאתה כותב וו, וו, א', וו, מבליטה את שתי האותיות וו, וו, הרומזות ל-12 חודשי השנה. 6 ועוד 6, 12. והאות א', שביניהם שייכת לחידוש, לחודש העיבור, אדר ב'. זהו. כלומר, כשאני כותב וו, יש לי שתי וווים, 6 ועוד 6, 12 חודשים, והאות א', אמרתי לכם שזה חודש שלא שייך לזמן, לכן הוא קשור לאות א'. תהליך התשובה בחודש אלול נוטה יותר לצד היראה, בעוד שתהליך התשובה בחודש אדר עוטה לבושים של שמחה. רבותיי, אנחנו בתהליך של תשובה עכשיו. זה ממשיך, זה לא רק באלול, כולם הולכים לסליחות ובוכים כמו לא יודע מה. בוא נראה אותך עכשיו עושה תשובה בצחוקים, בשמחה. זה קצת יותר קשה, אה? אתה חושב שבשביל תשובה הקדוש ברוך הוא אוהב רק את הבכיינים. בוא נראה אותך עושה תשובה בצחוקים. בוא נראה עושה תשובה בשמחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה מסוגל לזה? תשימו לב כמה אנחנו פגומים במוח. אנחנו חושבים שרק שאני עצוב ונופל וכמעט מת, מקופה לארבע, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. נכון? אז אני אגלה לכם סוד. אם החבר שלי בא כל הזמן מקופל ומצוברר ועושה לי פרצוף כזה ובוכה כל הזמן, תאמו לי, אני מפחד, זה מדבק. אני לא רוצה אותו. אני אומר לה, שמברך אותך בעזרת השם, לך לשלום, תברח. אבל אם הוא בא כל הזמן ומצחיק אותי ומחבק אותי ושמח והכל, אני רוצה להתקשר אליו. אנשים רוצים להיות כל הזמן בשולחן של איזה מצחיק, נכון? אתה הולך לחתונה, אתה מסתכל שלוש את ימין שמאל, זה עלה שמה, זה מיד ימין, הופ. למה? אתה רוצה איזה ערב נחמד. אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא רוצה מצחיקים. כשהקדוש ברוך הוא הולך לשוק, הוא מחפש רק את מי שמצחיק. ורק לו יש חלק לעולם הבא. כך אומר לנו אליהו הנביא, רבותיי, אני לא ממציא כלום. השלום והשמחה מעוגנים זה בזה. השמחה היא הצינור הגדול ביותר בתהליך הגאולה. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. כלומר, גם שמחה, גם שלום. שני המימדים שפיתחנו אותם. פעולת הגילוי נקראת שכינה. זה הפעולה שלה, שכינה. כמו רחיצה, שחייה, שכינה. זה לא שם של מישהו. זה הפעולה עצמה. וכדברי חכמנו זיכרונם לברכה, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. אתה רוצה שתהיה בך שכינה? אתם יודעים מה זה שכינה? חבל על הזמן. זה צחוק עם כל היום. אדם שצוחק כל הזמן, יש לו עליו שכינה, רבותיי. זה לא אדם רציני, עצוב, סגור. לא. והשכינה באה רק מתוך שמחה. עלינו להתאמץ ולאמץ לעצמנו בחודש אדר את ריבוי השמחה ולפעול ככל האפשר לריבויה בעולם. תהיו שמחים, רבותיי. יהיו לכם חברים עד דלא ידע. מי שרוצה חברים בעולם הזה, שמח. מי שלא רוצה חברים, פרצוף. תעשה פרצוף, תשעה באב, אתה תהיה לבד, אל תדאג. כולם בורחים. עיבור החודש נולד מן הייחוד בין הזכר לבין הנקבה בעולמות העליונים. בספר מגלה עמוקות פרשת וישב נאמר, חודש אדר הוא חודש עיבור, בסוד הכתוב, בספר בראשית, פרק למד זין, ויווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וואי, 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 וואי. מה זה קשור? ועוד דבר שלילי, יוסף לכאורה מדבר לשון הרע על האחים. אומר מגלה עמוקות, רבי נתן נטע שפירה, אחד מגדולי המקובלים, את דיבתם רעה, ראשי תיבות אדר, והוא סוד בערב ילין בכי ולבוקר אינה. מה זה אומר? שאפילו סיפור שהתחיל בהוצאת דיבה ברכילות לכאורה של יוסף על האחים שהיה אמור להסתיים בקטסטרופה, איך הוא הסתיים? בשלום בין האחים. אז בערב היה בכי, בבוקר אינה. תכונת החודש קשורה גם ליכולת של ההיפוך. מפה אנחנו לומדים. ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. יש לך שונאים. הם לא בחוץ, הם בפנים. גם אצלנו, בפנים. גם בגוף. ויש לך גם ישראל בפנים. אז תשליט את הישראל שבך על האויב שלך. אני, יואל, צריך להשליט את היהודי שבי, את הישראל שבי, על כל החלקים הרעים שעדיין נמצאים אצלי. רק בצורה כזאת ונהפוך, אני יכול להפוך את הכל. כי החלקים הרעים הם שונאים אותי. ועלינו לאמץ תכונה זו בחיינו. בשנה מעוברת ישנם 60 ימים. תשמעו את הסוד הזה. נכון? שנה מעוברת? פעמיים 30 יום, בחודש אדר א' ואדר ב'. המערכת הכפולה הזאת פועלת לביטול הקליפות המכונות יגון והנחה, והן פשוט בטלות ב-60. זה נקרא בטל ב-60. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו 60 ימים, כדי לבטל את היגון ואת ההנחה. אתם שמים לב שבעמידה יש לנו רק את שני הדברים האלה. יגון והנחה. אתם יודעים מה זה יגון והנחה? קוראים לזה בעברית רמה. אדם שחי ברמה כל הזמן, יגון והנחה, כן? כל יום, שלוש פעמים ביום, ופעמיים חזרה, אנחנו מבקשים, והסר מאיתנו, ממנו יגון והנחה. אני לא רוצה לחיות יותר עם היגון והנחה האלה. ואומרים לנו חכמים שזה השמות של הקליפה הכי רעה שיכולה להיות. במילים אחרות, האויב הכי גדול שלנו, זה הצער, זה הכעס, זה הקשנות, זה העצבות. הרי איך קוראים לעבודה זרה? עצבים. עצבים זה עבודה זרה. הנה, מחר בעלל. עצביהם כסף וזהב. זה עצבים. אנחנו מסיימים בדף האחרון, אני אעשה מהר. השם פורים קשור לעניין פריה ורביה. כל מי שזקוק לילדים בעזרת השם, החודש הזה הנשים תיקלטנה בעזרת השם. זה פורים, פריה ורביה, פרו ורבו. והנושא הזה מלווה בדרך כלל בריבוי שמחה, נכון? לא בכדי מייחס ספר יצירה את חודש אדר לתכונת השחוק. עכשיו אתם מבינים. אברהם אבינו, לפני פורים, בכלל לא היה פורים, אומר לנו שהחודש הזה זה שחוק, והיהודי הראשון בהיסטוריה קוראים לו ישחק. למה? כי הוא צריך לצחוק. ולא בהווה בלבד, אלא היא יצחק, כל הזמן יצחק. ואנחנו מדברים עכשיו על צחי, על יצחק שלנו. זה יצחק. כל הזמן הוא יצחק. המוכנה, אותה תכונה, לארח את שמחת הפורים יותר מכל חודש אחר בשנה. כלומר, עצם זה שפורים נמצא בחודש הזה, פורים הוא רק אורח. מי בעל הבית? חודש אדר. אז הוא הזמין, חיפש איזה חג שהכי דומה לו. הלך לראות את אישה באב, אמר, אללה, הסתרדך מפה, אתה...
לא מתאים.
לא מתאים לי. אני רוצה חג שהילדים, וואי, 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 מחכים לזה כל השנה. תביא לי את פורים. זה אני רוצה. אפשר שניים? אומרים לו, יאללה, פורים ושושן פורים. בסדר? מזלו של החודש הוא דגים. למה דגים? מורה על בריאות, אתם יודעים שבעברית צחה, תיכנסו למילון, תרשמו דג, פירושו בריאות. דגים פירושה בריאות. דג שווה בריאות. במילון. מכוחו של מזל דגים, גובר מזלם של ישראל בחודש אדר. שלשום מתקשר אליי, גר, גיור, שהייתי סנדק שלו, בגיל 37, התגייר. תפסתי לו את הראש בזמן שעשו לו ברית מילה. אז אני מלווה אותו מתחילת, לפני הגיור, והתחתן, ועכשיו יש לו ילדים, וזה, לאט לאט. אז הוא שואל אותי, חשבתי על משהו, אני נולדתי בתשרה, אבל התגיירתי באדר. איזה מזל אני. אמרתי לו, אתה דגים?
לחלוטין.
למה? כי נולדת מחדש. מי שנולד בחודש אדר, שמור משליטת הכשפים ומן העין הרעה. אין שולט עליו. למה הוא כמו דג? מה יש לדג? הוא בתוך המים. המים זה שמירה. זין באדר, כן, שבוע, עוד שבוע ימים, בדיוק, הוא יום הולדתו של משה רבנו. ביום זה עלינו לשאוב את העוצמות האדירות שהיו בו. מה העוצמות של משה רבנו? דעת. לכן לא שולט על משה רבנו עין הרע ולא כישופים ולא כלום. כשהוא נכנס לפרו, איך זה שזה לא עושה לו כלום? כי הוא נולד בזין באדר. אומר לפרו, אני דג אני. אתה חושב שאתה דג? אתה קורא לעצמך התנין הגדול? אני גם דג. והברכה שלנו זה וידגו לרוב בקרב הארץ. אנחנו דגים. דרך אגב, תלמיד חכם נקרא דג בארמית נון. קוראים לזה נוני הים, דגי הים. אנחנו נונים. אז משה רבנו שנו...